שבוע טוב לכולם, שבוע טוב ומבורך. כדרכי אנחנו מברכים לפתוח את השבוע בלימוד מתורתו הנפלאה של סנגורן של ישראל, רבנו לוי יצחק מברדיצ'ב בן שרה סשיא, זכותו מגינה עלינו, ונפתח בתפילה המיוחסת למוצאי שבת קודש. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שמור והצל את עמך ישראל ואהובך מכל רע בתהילתך. כאשר שבת קודש אהוב עובר, השבוע, החודש והשנה יבוא לנו לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, לאהבת חברים, לדבקות הבורא ברוך ולעמים 13 עיקרים שלך, ובגאולה קרובה במהרה בימינו ובתחיית המתים, ובנבואת משה רבנו עליו השלום. ריבונו של עולם, אתה הנך נותן אהב כוח, תן גם לבני יהודים אוהביך כוח להודות לך ורק לך לעבוד ולא לאחר, חלילה, אשר השבוע, החודש והשנה יבוא לנו לבריאות ולמזל טוב ולברכה ולהצלחה ולחסד, ולבן חי יאריך ומזון ירוויח וסייעתא דשמיא לנו ולכל ישראל, ונאמר אמן. אז בשעה טובה אנחנו הגענו לפרשיות ויקל פקודי, שחותמות לנו כמדי שנה את חומש הגאולה, חומש שמות. לכן אני אגיד איזשהו דיבור קצר, נלמד דיבור קצר של רבנו לפרשת ויקל, ועוד שני דיבורים לפרשת פקודי, ובזה נחתום את חומש הגאולה עם הפנים לחומש ויקרא, חומש הקדושה. על הפסוק בתחילת פרשת ויקל שעוסק בשבת קודש, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש וכולי, כותב ככה רבנו: מה זה יהיה לכם קודש? הדגש על יהיה לכם קודש, על דרך הגמרא בפסחים את הסמכת עמוד ב' שאומרת חטיו לשם וחטיו לכם. ככה הגמרא אומרת, רבי יהושע אומר על יום טוב, רבי יהושע אומר חלקהו, חטיו לאכילה ושתייה וחטיו לבית המדרש. ואמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר עצרת לשם אלוהיך, וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם. רבי יהושע סבר חלקהו, חטיו לשם וחטיו לכם, אלו דברי הגמרא בפסחים. אז על זה דורש רבי לוי יצחק, מה זה וביום השביעי שבת יהיה לכם קודש? על דרך חטיו לשם וחטיו לכם, ובשבת עליכם, כלומר ביום טוב, בעצרת ביום טוב אנחנו עושים בחג חצי לשם חצי לכם, כלומר חצי ברוחניות חצי בגשמיות, אבל בשבת גם ה... לכם, כלומר גם החצי, גם הגשמיות, יהיה לכם קודש. ובשבת עליכם הוא גם כן לשם, וזה יהיה לכם קודש, עליכם יהיה גם כן קודש, וכותב רבנו, וקל להבין. כלומר, בשבת, שזה מהות רוחנית, אסור לעבוד, עונג הנשמות והנפשות והרוחות, אבל עדיין בשבת יש המון המון עיסוק ודינים והלכות שקשורים לגשמיות, לאכילה, למלבוש, לתשמיש, לכאורה דברים שמאוד רוחקים מרוחניות, אבל שבת זה לא יום של פרישה כמו יום הכיפורים, אלא זה יום שבו בעצם מעלים את הבחינות של הגשמיות, את הבחינות שלכם, שגם זה יהיה קודש. מעין כך כותב רבנו חיים מצ'רנוביץ' בסידורו של שבת, הוא כותב, אני מקריא, בשבת האכילה עצמה עולה למקום הקודש, להיות מתברכין ונהנין ממנה כל העולמות. ועל זה רמז הפסוק, הקרא, ויום השביעי אליכם קודש, כמו שאומר בלבי יצחק, פירוש שביום השביעי אפילו עליכם, שהוא אכילה ושתייה, הגשמיות הוא קודש, ועולה למקום הקודש. וכן דרוש שפת אמת על פרשתנו ויקל תפרי סמך דלד, וכן הרבה מהחסיד מגדולי החסיד דורשים את המקום הזה. כלומר, בשבת אנחנו לא דוחים את הגשמיות, אלא הגשמיות עצמה היא במדרגת הקודש, ולכן זה סעודת מצווה, וקראת על השבת עונג, ושזה הרבה הסתעפיות להלכה, שאנחנו עושים דברים מסוימים, כדי לא למעט או לפגום או לפגוע בעונג שבת. אז עד כאן דרשתו של רבנו לוי יצחק סנגורן של ישראל, ביחס לפרשת ויקל, שגם עליכם בשבת הוא קודש. עכשיו נעבור לפרשת פקודי, שעליה יש יותר אריכות דברים, בעיקר על הפסוק הראשון, ונראה דיבור מאוד מיוחד, שזה מה שנקרא דיבור לשיטתו. כלומר, יש פה דיבור שיטתי, שכבר דיברנו על זה, רבי יצחק חוזר על זה הרבה בדרושים, גם סביב חג הפסח, וגם סביב הפורים, ובעיקר סביב חנוכה, כפי שכבר למדנו בהקלטות של השיעורים לחנוכה. כותב כך, על הפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה וכולי. יש שני בחינות בעבדות הבורא ברוך הוא. יש שתי בחינות בעבודת השם. בחינה אחד, שאנו רואים ניסים ונפלאותיו, שמשנה דברי הטבעים. מזה ניכר שהוא יתברך מושל בכל ועושה בהם כרצונו, ומחויבין כל ברועיו לעובדו ביראה. הבחינה הראשונה, זה שאנחנו עובדים את השם בעקבות שאנחנו חוזים, אנחנו רואים את הניסים, את שינוי הטבע, צורך העניין מכות מצרים או דברים כאלה, ומתוך הניסים הללו ניכר שקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, והוא מה שנקרא המושל בכל, תקיף ובעל היכולת, ולכן כולנו חייבים לעבוד אותו מתוך יראה. זו בחינה אחת. והבחינה השנייה בעבודת השם, אומר בלוי יצחק, זה כשאנו משיגים גדולתו, מצד שהוא הבורא הכל וראויים לעובדו. כלומר, לא בעקבות הניסים, בעקבות משהו שראינו וחווינו שידוד מערכות הטבע ודברים כאלה, אלא מתוך ההבנה וההשגה העמוקה שהוא היה הווה ויהיה, הוא בורא הכל, ולכן צריך לעבוד אותו. אז מה ההבדל בין שתי הבחינות? אומר רבנו, וההפרש ביניהם הוא, כי כשאין מכירין גדולתו רק ממה עשה ונפלאותיו, כמו הניסים שעשה במצרים ובקריאת ים סוף ובים, הניסים הם גדולים בעיניו, כי אין מכיר גדולתו של השם יתברך רק על ידם, בעקבות הניסים. אבל כשהוא מכיר ויודע ידיעה אמיתיות, ידיעה אמיתית, כי הבורא, כי הוא הבורא הכל. אם כן, אין הנס גדול כך בעיניו. למה? כי אין זה חידוש. שהבורא הכל יכול לעשות, שהבורא הכל יכול לעשות בנבראים שמה כרצה לו, כיוון שהוא ברא אותם, רק מזה עיקר הנס בעיניו, שברוך הוא עשה את נפלאות מחמת אהבת ישראל. כלומר, אדם שחווה וחי בימי קדוש ברוך הוא מצד שהוא הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז מבחינתו הוא לא מתרגש מהניסים, כי מה זה נס? מי שברא שמיים וארץ, מי שברא את השמש והירח, יכול להגיד שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, זה לא חידוש, כי הוא ברא את המערכת, הוא יכול להנדס אותה מחדש, זה לא בעיה. מה שיקר וחדש לו וגורם לו להתלהבות והשתאות הנס, זה שהוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב את ישראל. אגב, לימוד הסנגוריה, קודם כל אשר בחר בנו מכל עמים, רק אחרי זה ונתן לנו תורתו שמדגיש המהר"ל הרבה פעמים. דווקא המקום הזה, כלומר, לא, הנס פה זה לא, מבחינתו זה לא אישיו, כי מי שברא את המערכת יכול גם לשדד את מערכות הטבע. עכשיו, איך זה מתחבר להיסטוריה של עם ישראל? והנה, בתקופה, בצאת ישראל ממצרים, היו עם ישראל בקטנות השכל, ולכן, איך הם עבדו את הקדוש ברוך הוא? כמובן, לפי הבחינה הראשונה, והכירו גדולת הבורא רק על ידי ניסים ונפלאות. אך במתן תורה בסיני, נזדקחו חומריותם, והכירו גדולת הבורא ברוך הוא בבחינה השנייה הנזכרת לאל, מצד שהוא בורא הכל, וידעו למפרע שגם הניסים והנפלאות שעשה במצרים ובים, אין הפלא מצד הנס, כי אם שנראה אהבתו לישראל, וכן נזכר לאל. זה מבחינה היסטורית, איפה זה בא לידי ביטוי בהלכה, שיש שתי שיטות, שתי גישות, שתי מדרגות בעבודת השם, באמונה בקדוש ברוך הוא, ועל פי זה, אומר רבנו, נבאר לך למה בפסח נצטווינו לאכול מצה, ולהקריב בבית המקדש גם כן מצה, ובשבועות היו שתי הלחם דווקא חמץ, וקורבן תודה מקצתה, מצה ומקצתה חמץ, יש בו גם מצות וגם כיכרות לחם. והוא כי מצה רומזת לדרך אשר הברואים עובדים לבורא יתברך מצד נפלאותיו, כלומר מהבחינה הראשונה של אמונה בניסים, בעקבות הניסים. וגם הפשטיות מורה על זה, למה שמצווה לאכול מצה לזכר שהמצרים היו ממהרים עליהם לצאת, כמו שכתוב, ויפו את הבוצה, כן, עוגות מצות כי גורשו במצרים וכולי. וכמו כן אכילת פסח מורה על החיפזון, והזכירות הללו הם לזכר אשר השגנו אותו מכוח נפלאותיו. אבל כשהגיעו להר סיני הכירו אמיתיותו, ולא נחשב להם הנס מצד הנס עצמו, כי השיגו שכל הברואים הוא לבדו ברא אותם במאמר פיו, משום אחי בידו לשנותן. ואם כן, לא הוצרכו לעובדו מצד השגת הניסים והנפלאות. ומשום אחי, הקורבן בחג השבועות, כלומר שזה המדרגה השנייה שהשיגו בהר סיני, לא ציווה להקריב בו מצה. כי המצה מורה על השגה מניסים הנפלאות, אמונה בעקבות הניסים. ובחג השבועות לא הוצרכו לעובדו בבחינה זו, אלא בחג השבועות במתן תורה בהר סיני, התעלינו לדרגה הגבוהה יותר בעבודת השם, אמונה שלא על פי ניסים. חשוב להדגיש את הנקודה הזו. אומרת המחילתא, אומר המחילתא בפרשת בשלח, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ואני חוזר על זה הרבה לנקודה הזו, כפי ששמעתי בתור ילד מאבי מורי. איך קראו לאותה שפחה? אנחנו לא יודעים. מה נעשה איתה בעקבות מה שהיא ראתה במחזה של זה לי ואן זהו בקריאת ים סוף שירת הים? היא נשארה שפחה. וכעבור 3 ימים היא מתלוננת שאין לה אוכל ואין לה מים, כן, ויצמא עם בדרך ויילונו על משה וכולי. אבל יחזקאל בן בוזי שהיה עוד יהודי, הנער כבר בגלות, לא בארץ הקודש, ראה מה שראה והפך לבומבה של אבי. כלומר, בעקבות הנס הוא השתנה. רוב האנשים הניסים לא משנים אותם. ולכן האמונה יותר גבוהה זה לא מי שמאמין בניסים, אלא מי שמאמין בטבע, בקדוש ברוך הוא, שמתגלה מצד שהוא קדוש ברוך הוא דרך הטבע. והנה, אז הסברנו פה למה בחג השבועות לא היה מצה לקורבן של שתי הלחם דווקא, ובפסח קורבן של מצה דווקא, כי בפסח האמינו בעקבות הניסים, והאמינו השם ומשה עבדו, ובחג השבועות במתן תורה הזדככו והתעלו למדרגה הגבוהה יותר שבה לא צריך מצה, שהיא מאכל שכל כולו זכר לנס של יציאת מצרים. אז מה זה קורבן תודה שיש בו גם מצות וגם כיכרות לחם? אומר רבנו, והנה תודה הייתה באה לנס, כי אומרם זה בברכות, ארבעה צריכים להודות, במסכת ברכות, אף נ"ד עמוד ב'. והנה כשעושה לו הקדוש ברוך הוא הנס, הוא משיג בחינה הראשונה, אדם פתאום על איזשהו תאונה שהוא ניצל ממנה, היה לו נס גדול, אז הוא מציג את ההשגחה האלוקית בעקבות הנס. ואחר כך, מחמת שעשה לו הקדוש ברוך הוא הנס, אומר, וואי, אז אני בעל חוב, אז הוא יותר עובד את הקדוש ברוך הוא. מתמיד האדם יותר בעבודתו, ועל ידי כן בעל הבחינה שהיו במעמד הר סיני. והמועיל לבוא למדרגה זו מחמת שהשגנו זה כבר בסיני, ועל זה מביא תודה. מה זה קורבן תודה? שמורכב, קורבן תודה מורכב ממצה וחמץ. הרומז לשני בחינות הנ"ל שהיו בהם, אחד קודם הנס, ואחד אחר הנס. עכשיו, איך כל זה קשור לפרשת פקודי? אלה פקודי המשכן? אומר רבנו, והנה בעשיית העגל, עם ישראל איבדו השגת העבדות, בשני בחינות האלו. כלומר, איבדו גם את האמונה בשם בעקבות הניסים, וגם את האמונה העליונה הטבעית, מצד שהוא הקדוש ברוך הוא היה ובביה, ותקיפו בהחלות כולם. רק בעשיית המשכן, חזרו לבחינה הראשונה. כלומר, לעבודתו התברך, מצד הנפלאות, מצד הניסים. אבל הבחינה שבמעמד הר סיני, אין זה, כי אם למי שעובד אותו יתברך תמיד במסירות נפש, שיזכה מעט מעט לבחינה זו בטבעו את דרכו. כלומר, אומר רבנו שבעקבות חטא העגל, אני אמרתי, אוקיי, אלוקים אתם מבנים על כולכם, אבל לא, בעקבות החטא, אכן כי האדם תמותון. איבדנו את כל הבחינות וההשגות לקדוש ברוך הוא. גם את הבחינה הראשונה הנמוכה של אמונה בעקבות ניסים, וגם את הבחינה הגבוהה של מציאות הקדוש ברוך הוא בטבע והתבוננות בו. אבל אומר בעקבות המשכן, פה זה לכאורה המשכן שהוא תוצאתי לעגל, בעקבות המשכן לפחות חזרנו לדרגה הראשונה. שאדם רואה ניסים, אז בעקבות הניסים הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הבחינה שמעמד הר סיני של מתן תורה של הדבקות בשם יתברך מצד עצמו, בלי קשר לניסים, זה הכלל לא קיבל. עם ישראל בכלל לא קיבל, אלא רק הפרט. מי שמטיב דרכו ומזכך את עבודתו זוכר לראות את זה. והנה העבודה שעובדים אותו יתברך מצד נפלאותיו, כתב הרמב"ן ז"ל, זה מופיע בדבריו, שהם מופיעים על פירוש בסוף פרשת שמות, ומין הניסים המפורסמים, אדם עם הניסים הנסתרים וכו' וכו', שהוא משמע הרמב"ן, שכל אחד מחויב להאמין שהכל זה נס, אין כדבר הנס גלוי ונסתר, הכל זה נס, גם שאני אוכל עכשיו ארוחת ערב זה נס, גם שאני קם בבוקר זה נס, לא פחות מקריאת ים סוף או יציאת מצרים. הוא אומר שמי שלא מאמין שהכל זה ניסים, אין לו חלק בתורת משה וכו'. כך כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו. חוזר לדברי רבנו אבי יצחק זכותו מגן עלינו, והנה העבודה שעובדים אותו יתברך מצד נפלאותיו, כתב הרמב"ן ז"ל, בראשו על התורה פרשת בו, שנקרא עדות, שזהו המעיד עליו יתברך. כלומר, מי שעובד בעקבות השם יתברך, בעקבות הניסים של השם יתברך, זה עבודה מדין עדות, שהוא מעיד על הנוכחות וההשגחה של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, המכיר אמיתותו, מצד שברא כל הברואים, זהו הרואה בעין השכל, שמאיתו יתברך נמצא הכל. ולשון פקודי יתפרש לשון חיסרון, כמו שכתוב במדבר, ולא נפקד ממנו איש. וזהו הרמז בפסוק, אלה פקודי המשכן, פירוש חיסרון במשכן. מה זה הפקודי המשכן? שבמשכן יש חיסרון, שאף על פי שחזר להם בעקבות המשכן בחינת העבודה מצד נפלאותיו, האמונה בעקבות הניסים, מכל מקום היה בזה חיסרון, שאין בזה שלמות העבודה. מופרש הפסוק, מה החיסרון הזה לפקודי המשכן? משכן העדות, כמו שאומר הרמב"ן, זה החיסרון, הוא דמחמתו לא הרוויחו רק עבודה שהוא נקרא מסוג עדות כנ"ל. כלומר, עבודה בעקבות ראיית הניסים, ולא העבודה הכרה אמיתיות כמו שהיה בסיני. חן על זו הדרך, בהמשך הפרשה, רבי לוי יצחק, סנגורן של ישראל, זכותו מגן עלינו, מתייחס שוב פעם לאלמנט הזה של פקודי מלשון חיסרון. או יבואר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, הכלל, אומר רבנו, יש אדם שעושה מצוות הבורא יתברך, אבל עדיין אינו במדרגה שיהיה מחובר על ידי המצוות לבורא יתברך. אשר קידשה לו במצוותיו, אומרים בעלי הסוד, מצווה מלשון צוותא, צוות, להצטוות, להתחבר. כל פעם שאני עושה מצווה, התכלית זה לחבר אותי לשם יתברך יותר. ולכן יש אדם שעושה מצוות הבורא יתברך, אבל עדיין אינו במדרגה שיהיה מחובר על ידי המצוות לבורא יתברך, בכדי שעל ידי זה יהיה לבורא יתברך תענוג מישראל. ובאמת האדם צריך לעבוד את הבורא יתברך בזה המדרגה, לשם שמיים, כלומר שהקדוש ברוך הוא תענוג מזה. לא שלא יהיה גן עדן בעקבות זה ושכר ודברים כאלה. איך זה קשור לפרשה? אומר רבנו, וזהו הרמז אל פקודי המשכן. פקודי לשון התחברות, כמו כתוב רמוד גמות ס"ב, לשון חייב אדם לפקוד את אשתו, כן, בשעה שהוא יוצא לדרך. לפני שהאדם יוצא לדרך, הוא צריך לפקוד את אשתו. האדם צריך לעשות המצוות, בכדי שעל ידי זה יהיה לו התחברות אל השכינה. אם דיברנו מקודם שפקודי זה מלשון נפקד, מלשון חיסרון, פה אומר פקודי מלשון התחברות, כמו בשם פקד את שרה, התחבר אליה. מה שנקרא היא זכתה להיריון. אדם צריך לפקוד את אשתו, כלומר לקיים אשתו תשמיש המיטה כדי שיהיה להם פריה ורבייה. כלומר התחברות. לפני שהוא יוצא לדרך אז הוא מתחבר איתה, שעל ידי זה יהיה לו התחברות אל השכינה. מה זה, כלומר שאדם עושה מצוות בכדי שעל ידי זה הוא יתחבר לשכינה, כי משכן הוא לשון השכינה, אלה פקודי המשכן. אחרי הפעמים מהפקודים, פקודות, זה לשון להתחבר, לשון מצוות. כי משכן הוא לשון השכינה, משכן העדות. עדות לשון תענוג, לשון עדי עדיין, כתוב בחזקת פרק ט"ז, שעל ידי זה יהיה תענוג לשכינה ממצוות ישראל. אז אם אני מסכם פה, את כל המלאך שאני חושב שפה לחבר את הכל. ראינו פרשת ויקל, וביום השביעי לכם קודש, שגם החטיו לכם יהיה קודש. גם כשאדם עושה מצוות, המטרה זה לא שיהיה לו תענוג מזה, כלומר שיהיה לו עולם הבא, או עולם הזה, דברים כאלה, אלא שיהיה תענוג לשם יתברך. כלומר, לכם זה גם קודש, אבל בהרבה מובנים צריכים שגם הלכם, שגם הגשמיות שלנו, תהיה לצורך גבוה. יהיה לכבוד השם יתברך. וזה המקום, פקודי המשכן, פקודי לשון התחברות. אבל גם פקודי המשכן, לשון חיסרון, שאנחנו במדרגה שאנחנו, מי שעורה נס, אז הוא ישר מאמין. אבל אנחנו לא צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא רק בתורת שכר ועונש, וניסים ודברים כאלה. אלא עבודה נקייה, זקה ותמה, לשם שמיים, מצד האמת שהוא היה הווה ויהיה, שהוא בורא הכל, ולא מצד אמונה שהיא תלויה בניסים, כי אמונה שהיא תלויה בדבר, כן, אז בטל הדבר, אז האהבה לא מתקיימת. האהבה תלויה בדבר, אם הדבר מתבטל. זה לא פשוט. ולכן האהבה שלנו והאמונה שלנו בריבונו של עולם היא למעלה מהדברים האלה. אז למדנו יסודות חשובים שמסכמים לנו בעצם את חומש הגאולה, וזה הרבה צידה לדרך לחיים שלנו, לגאולה אמיתית, שהאדם מגיע למצב שגם הלחם שלו, גם הגשמיות היא קודש, וגם הדברים שהוא עושה לכבוד השם, הם באים לידי ביטוי בגשמיות ומרוממים את המציאות הגשמית שלו לכבוד השם יתברך, ו... לדעת שאם האמונה שלו תקויה רק בניסים, רק בכך ותן, שהשם עושה ניסים, הוא משדד מערכות הטבע, זה פקודי המשכן, זה חיסרון. זה חיסרון, וצריך להגיע למקום של פקודי המשכן, של התחברות. שהוא עושה תמיד את המצוות לצורך גבוה. קל לדבר על זה, לחיות את זה משהו אחר. אבל צריך להאמין ולרצות ולהתפלל על זה, ואז באמת נזכה להרגיש את התענוג הגדול שבלימוד תורה, בעשיית מצוות, ומה שהוא עושה תענוג, אז אדם לא רוצה להפסיק אותו. והתענוג האמיתי זה לא תענוג לי, שזה דבר חולף, או דבר זמני, מה שפעם היה לי טעים, היום לא טעים לי, כן? זה תענוג זה משהו שהוא מתמשך. על פי המקובלים, התענוג שורשו בחלק הגבוה של ספירת הכתר, בפרצוף שנקרא עתיק יומין. משם משתלטל התענוג, הרצון משתלשל מעריך אנפין, אבל התענוג מעתיק יומין, וזה התכלית, כן? להתענג על השם יתברך, שנזכה ככה מתוך התענוג לשם יתברך, להגיע לחומש ויקרא, חומש של הקדושה, של מימוש הקדושה והתענוג במציאות, שנזכה ושנחיה שבוע טוב ומבורך לכולנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.